בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. העם היהודי כולו בארץ ובתפוצות נערך לקראת יום הדין, ראש השנה תשפ"ג. בבתי הכנסיות, בבתי המדרש, בהיכלי הישיבות ובחצרות האדמו"רים נערכים להגעתם של רבבות מתפללים שיבואו לקיים את מצוות שמיעת השופר. אמש, מוצאי השבת, נאספו המונים לומר את הסליחות האחרונות לשנה זו. נוכח התראות לפיגועים, נפרסה המשטרה בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ ובסמוך לבתי הכנסת. בעיר העתיקה בירושלים נפרסו מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול להבטח את הרבים שיגיעו במהלך ימי החג לתפילות בכותל המערבי. המונים צפויים לפקוד בימי החג גם את ציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. גם בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן הגיעו בשבוע האחרון למעלה מ-10,000 יהודים מהארץ ומהעולם, והיום יערך שם מעמד התיקון הכללי העולמי, והוא יועבר בשידור חי כאן בכל חי החל מהשעה 12 בצהריים. במדינות מזרח אירופה הושלמו ההכנות לקראת הימים הנוראים, זאת על מנת להבטיח שאלפי הפליטים היהודיים מאוקראינה יוכלו להתפלל ולחגוג את החגים. הרבנים הראשיים וראשי המוסדות בסיוע הקרן הבינלאומית לסיוע לפליטי אוקראינה של ועידת רבני אירופה נערכו מבעוד מועד וארגנו בתי כנסיות, בעלי תפילה ומחזורים עם תרגום, ואף הוכשרו בתי מלון לטובת הסועדים היהודיים. נשיא הוועידה, הגאון רבי פנחס גולדשמיט, קרא לכל קהילות ישראל להרבות בתפילה ובתחנונים על קהילות הקודש ברוסיה ובאוקראינה. במכתבו לרבנים ולקהילות הקודש כתב כי בשעה ששורות אלה נכתבות, רב הנסתר על הגלוי ואיננו יודעים מה יוליד יום בהשפעת המלחמה הנוראה על אחינו בני ישראל בקהילות הקודש ברוסיה ובאוקראינה. הערכותי גם במערכת הביטחון כאן אצלנו ובעיקר ביהודה ושומרון לנוכח העלייה בכמות הפיגועים. כתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר מוסר כי הלילה ירה כוח של סיירת גולני שהיה במערב יזום לעבר מחבלים פלסטינים שנסעו על רכב ואופנוע סמוך לנקודה ממנה ירו מחבלים לעבר היישוב הר ברכה בשבוע האחרון. הכוח זיהה את המחבלים, ירה לעברם וחיסל את אחד מהם. הרכב ובו שניים או שלושה פצועים הצליח להימלט לתוך העיר שכם. הבוקר הותר מטען שהונח סמוך לתחנת הדלק בכניסה ליישוב קדומים. תושבת ועובדים בתחנה זיהו את המטען וכוחות הביטחון נטרלו אותו. לסיום, לטובת מאזיננו, ארגון בנועם בשיתוף כל חי השיק שירות לציבור של מינוי שליח למסירת שטר פרוסבול בפני בית דין לקראת סוף שנת השמיטה. למילוי הטופס המיוחד ניתן להיכנס לאתר כל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר לאורך ימי החג יהיה נאה עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה. בשעות הערב יהיה קריר מעט. עד כאן חדשות כל חי.
אני מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
אנחנו כל כך רוצים שנה טובה, כל כך רוצים שנה מתוקה באמת. יש לנו מה לעשות בשביל זה. מרן הרב חיים קניבסקי זצ"ל ברך, התורם לקופת העיר, בעזרת השם יעבירו ממנו רוע הגזירה ויצא זכאי בדין. תרמו עכשיו לקופת העיר ותזכו בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה. 1-800-39-4747.
ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום שלום רב לכל המאזינים. רבים שואלים בנושא הפרוסבול. הואיל והיום זהו היום האחרון שבו ניתן לקיים את שטר הפרוסבול כהלכה, לכן נפרט קודם כל מי חייב בעשיית שטר הפרוסבול. בעל ואישה שיש להם חשבון משותף, הבעל עושה את שטר הפרוסבול ודיו. בעל ואישה שיש להם חשבונות נפרדים, הזכות והדומיננטיות בחשבון היא בכל אחד מהחשבונות בידי אחד מבני הזוג, גם אם שניהם מורשים חתימה, כיוון שהדומיננטיות, הפעילות, מתנהלת על ידי אחד מהם, חייבים לעשות שטר פרוסבול. ולכן, אישה שיש לה חשבון נפרד, אפילו שבעלה קיים כבר את הפרוסבול, חייבת לעשות. ילדים קטנים שיש להם חיסכון על ידי ההורים, לא זקוקים לפרוסבול. יכולת משיכת הכספים היא הקובעת, וכיוון שיכולת המשיכה בבוא הזמן תהיה רק בידי האבא או האמא, לכן רק הם חייבים בפרוסבול ולא מישהו אחר. שני שותפים בעסק חייבים לעשות שניהם את הפרוסבול, אף על פי שבכל עסק ההקפה לא חייבת בפרוסבול, כיוון שיש להם איזה הלוואות אישיות או חשבונות בנק פרטיים, לכן עושים שטר אחד שכולל מקיף את כל החובות שאנשים חייבים לנו. הפרוסבול יש כמה שיטות לעשות. כל אדם ואדם שעושה לפי שיטת רבותיו עושה טוב. הנוסח שמקובל בידינו, יש שלושה דיינים ששמותיהם מופיעים בשטר. אני כותב את שמי על השטר, ובשטר שכתוב את שמות הרבנים, אני מוסר את החובות שיש לי לגבות מהלווים אליי, ומחתים על זה עדים. בדיעבד גדול, אם לא היו עדים, השטר כשר. אבל לכתחילה צריך לכתוב גם את העדים בשטר, ואם אפשר גם לעשות קניין, כי הרי המעות נמצאים בידיו של הלווה. אם הלווה אין לו קרקע, איך מזכים את ההלוואה שבידי הלווה לבית הדין? מזכים ללווה פיסת קרקע. ואגב, אותה פיסת קרקע מזכים לבית הדין את החוב וההלוואה שבידינו. אדם ששכח ולא הכין פרוסבול. נכון מאוד שגבאים ורבנים בקהילות יזכירו לקהל לפני תפילת מנחה, או אפילו לפני עלינו לשבח. גם אם זה בבין השמשות, כל מי שלא הכין פרוסבול יאמר, הרי אני מוסר את כל חובות שיש בידי לבית הדין המוסמך שנמצא במקום, ועל שמו יש שטרי פרוסבול. אפילו אם לא פירט את שמות הדיינים, בכל שכן אם הוא יודע ומזכיר את שמות הדיינים, די באמירה בעל פה, לכתחילה בפני שניים, בדיעבד גם אם אמר את זה בקול רם ואחרים יכולים לשמוע אותו, די בדבר. הפרוסבול הוא חובה שמי שלא עשה את הפרוסבול, עליו לשלם את ההלוואה בחזרה ללווה. זאת אומרת, אני, יש לי חובות שחייבים לי, והגיע זמן פירעונם. במוצאי הראש השנה, בא אליי הבעל חוב ורוצה להחזיר לי. אני חייב לומר לו, משמת אני. אם לא עשיתי פרוסבול, אני לא רשאי לקבל. אבל הלווה מרגיש לא בנוח. הרי עבר שבוע, שבועיים, חודש, שלא שילמתי והגיע כבר זמן הפירעון. אומר לי, אף על פי כן. אני אומר לו, שוב משמת אני. יכול להיות שמה שהוא אמר אף על פי כן, הוא לא כל כך מזדהה עם מה שהוא אומר. קשה לו להחזיר את החוב. ואני אומר לו, שוב משמת אני. חזר פעם שלישית, ואמר משמת אני, ואמר אף על פי כן, מותר לי לקבל ממנו, לא יהי אלא כמתנה. זאת אומרת, כל אדם יזדרז היום לקיים את הפרוסבול, ומי שישמית את עצמו ולא עשה את הפרוסבול, יכול גם לעמוד לפני שניים, למסור בפניהם את שטר הפרוסבול, ותבוא עליו ברכת טוב. כן, בבקשה לשיחה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי ההכנה משבת למוצאי שבת, או מיום טוב בצהריים לערב, מה שהרב כתב בחזון עובדיה לגבי חלה, אם זה תקף גם לבשר לא מבושל.
יש דברים שהם מוכחים שאני עושה לצורך הלילה. יש דברים שזה לא מוכח. למשל, יש לי אוכל במקפיא. אם האוכל יפשיר מבעוד יום, ארצה לטעום ממנו, אני אוכל. לכן, אין זה אלא כטלטול של דברי מאכל הראויים לאכילה, ממקום למקום. ובשבת, מותר לטלטל דברי מאכל ממקום למקום, גם שלא לצורך כלל. וזה לא מוכרח שהוא עושה עבור מוצאי שבת. לכן, מותר להוציא אוכל מהמקפיא להניח על השיש. לא אמרתי להניח על הפלטה, גם אם הפלטה קבויה. בעצם הנחת המאכל על הפלטה מוכח שאני רוצה לצורך הלילה. לכן אין להקל להניח על פלטה קבויה משבת למוצאי שבת. גם אם היה מוצאי שבת יום טוב, גם אז אסור. כיוון שהמטרה היא ניכרת שהוא עושה לצורך הלילה ולא לצורך היום. כשזה מונח על השיש, זה מפשיר מאליו, ואם יהיה ראוי לאכילה, הוא יוכל לאכול מזה מעט. מה שאין כן הפלטה, הפלטה מגלה שרצונו לצורך הלילה. זה דבר ראשון. דבר שני, מיום טוב ליום טוב. אמנם נכון שראש השנה נחשב כיומה אריכתה, אבל זה לחומרה, להחמיר ולא להקל. זאת אומרת, נולדה ביצה ביום טוב הראשון, אסורה גם ביום טוב השני. פירות הנושרים ביום הראשון, אסורים גם ביום השני. אבל לא להקל להכין מיום טוב לחברו. לכן, ביום טוב הראשון סיימנו את הארוחה, בשעה אחת, בשעה שתיים, את הכלים אני אוסף מעל השולחן, לא רוחץ אותם, הרחיצה תהיה לצורך הלילה, ויום טוב לא מכין לחברו. לכן, מסדרים את המפה שתהיה יפה ונקייה, כי זה מכבוד היום. כל היום השולחן אמור להיות יפה, מכובד, אפילו ביום הכיפורים, שאין בו אכילה ושתייה, למדו רבותינו, לכבוד היום מקודש, איך מקדשים את היום במפה נקייה, במפה יפה. ולכן, אם ביום הכיפורים כך, קל וחומר בראש השנה. גמרנו אמנם את הארוחה, אבל נשאר לנו עוד כמה שעות עד הלילה. וכמה שעות הללו, הם מצריכים אותנו להניח מפה נאה ונקייה על השולחן. במוצאי שבת, במוצאי החג הראשון, סליחה, מדובר באזור המרכז בשעה 6:33. אפילו שלא הגיע צאת הכוכבים, הועיל וכל האיסור כאן הוא פחות מדרבנן, לכן מקלים כבר מהשקיעה. לא דומה למוצאי שבת שחל בו יום טוב, שם מקפידים בצאת הכוכבים. פה די לנו בשקיעה. השקיעה היא ב-6:33 באזור המרכז, מיד ב-6:33 הגברת לוקחת את המאכל, שמה אותו על הפלטה, לאחר שאמרה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. שמה את המאכל על הפלטה, ניגשת, רוחצת את הכלים, מכינה את הסלטים, תורחת בהכנת השולחן בעריכת כל כלי האוכל, סיימה את הכל, ממתינה בהדלקת נרות עד שהבעל חוזר. נכון אמנם שמותר להדליק את הנרות מבעוד יום, שהרי 10 דקות רבע שעה לפני השקיעה והחשוך, כשהיא הדליקה את הנרות, נכון שהיא מברכת להדליק נר של יום טוב, אבל מיד היא נהנית מהאור. לכן בדיעבד מותר יהיה להדליק מבעוד יום. אבל לך תחילה צריך להמתין עד שהבעל חוזר לפני הקידוש. הגברת הדליקה את הנרות שהבעל הכין עבורה כמו כל ערב שבת ויום טוב, מדליקה את הנרות בברכה להדליק נר של יום טוב, ואז ניגשים אל הקידוש. זה הסדר של המעבר מיום טוב הראשון לשני. בבשר חי, שלא רגילים לאכול ממנו, אמנם ההלכה כפי מה שכתב מרן שזה לא מוקצה, אין לנו כוח לשנות את ההלכה. בשר חי לספרדים אינו מוקצה, ולכן מותר לטלטל בשר במקפיא כדי להוציא מאחריו את הגלידה, להוציא מאחריו איזה לחם כפו. הטלטול לא אסור, אבל ההוצאה וההנחה בחוץ ניכרים שזה נעשה לצורך הלילה, ואת זה ראוי למנוע. אישה חכמה מכינה לפחות שתי ארוחות להיום בלילה ולמחר בלילה שהן מוכנות. האישה שהכינה את הארוחות לא צריכה הרבה לתרוח. באים מבית הכנסת, כבר הכל מוכן, נשאר רק לחמם, ותבוא עליהם ברכת טוב.
תודה לכבוד הרב, כדי שבוע יחם בתחום שנותך בנעימים.
אמן, תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב כבוד הרב.
בוקר טוב ומבורך.
אני רציתי לשאול לגבי דין של נשים, מחר בבוקר שקמים, הם יכולים לשתות, לאכול, צריכים לחכות עד קידוש, מה הדין של נשים מחר בבוקר?
אין שום הבדל בין נשים לגברים. מותר לשתות לפני התפילה, כוס תה, כוס קפה, אפילו עם מעט חלב, אין שום הבדל. לגבי שתייה, דין ראש השנה כדין כל יום שבת וחג. מותר לשתות לפני התפילה. השתייה לפני התקיעות שהגברים חייבים, גם היא מותרת. שתייה זה נקרא עראי. אכילת קבע היא האסורה לפני התקיעות. לכן, תוקע שמרגיש שהפה שלו יבש, ורוצה ללגום מעט מים כדי ללחלח את השפתיים, מותר, אין צורך בקידוש. חובת הקידוש הלאה, גם בשבת וגם ביום טוב, אחרי מוסף. אם רוצה לשבת לאכול דבר מה, יש לו ככה חולשה ורוצה להתחזק והוא בעצמו התוקע, נכון שישב בצד בצנעה, יעשה לעצמו קידוש על מיץ ענבים וישתה רק כמלוא לוגמיו, יטול ידיים, יסעד את ליבו בכזית, יברך ברכת המזון, כיוון שזו אכילת עראי. אכילת כזית אפילו של פת נחשבת כאכילת עראי, וזה מותר. אבל אם אפשר, אם בלתי אפשרי, מותר גם ללא הקידוש. מותר לאכול אכילת עראי לפני התקיעות. החובת הקידוש הלאה רק אחרי המוסף. לעומת זה, נשים שפטורות מהתקיעת שופר, גם אם קיבלו עליהם כמנהג טוב, כל שנה ושנה באות ושומעות את התקיעות, עדיין זאת לא חובה, ומותר לה לאכול גם אכילת קבע. לכן אישה שמרגישה צורך ועוד לא הספיקה להתפלל תפילת שחרית, יכולה בהחלט לאכול גם אכילת קבע בלי שום יוצא מן הכלל.
תודה רבה.
השם ישמורכם מכל רע. שנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות.
תודה רבה.
כן, בבקשה לשיחה. כן, בבקשה. כן, אני שומע.
הרב?
כן.
אני לא יודע אם אני בשידור או לא.
אתה בשידור ושומעים אותך.
טוב, קודם כל כתיבה וחתימה טובה, תזכה לשנים רבות.
אמן, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
אמן, בריאה טובה גם.
אמן, עין טובה.
עין טובה, תודה רבה. אני לא הבנתי מה עכשיו הרב אמר, אני אגיד לרב מה בדיוק השאלה. הרב מקודם אמר, לא להוציא אוכל קפוא שרואים שאתה עושה את זה ליום טוב השני. מה, אי אפשר להוציא חלה קפואה מהפריזר כדי שיהיה לנו לאכול, אפילו אם נוסעים את זה בצהריים ושיהיה לנו לאכול בלילה, זה לא, זה אסור לעשות את זה?
לא הבנתם נכון, אני כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק. דבר מאכל הראוי לאכילה, אין שום בעיה להוציא מהמקפיא. כל דברי מאכל, כל זמן שזה ראוי לאכילה, הוא נחשב כדברי מאכל שמותר לך תחילה, להוציא, לטלטל, כמה שרוצים ממקום למקום, גם בלי שום צורך כלל ועיקר. כל ההגבלה שדיברנו, זה רק לגבי דברי מאכל שלא ראויים לאכילה, כמו בשר חי, או כשהוא מניח את דברי המאכל הראויים לאכילה על הפלטה. ההנחה על הפלטה ניכרת שהיא נעשית לצורך הלילה. גם אם הפלטה קבויה, עצם ההנחה על הפלטה מראה שהוא מתכוון לצורך הלילה, וזה אסור. אבל כשהוא מוציא דברי מאכל הראויים לאכילה ומניח על השיש, זה מפשיר מאליו. כל שזה מפשיר מאליו, הוא לא עשה שום פעולה, הוא רק טלטל ממקום למקום את דברי המאכל הראויים לאכילה, מותר.
זה שאלה אחת, אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
אני שמעתי שיעור משוחזר של אביך זכר צדיק לברכה, והוא אומר שם, זה הלכה פשוטה למעשה, שמי ששכח להגיד זוכרנו לחיים, אני מדבר על עשרת ימים, ראש השנה, אז הוא יכול להגיד את זה בשמע כולנו. ולפי זה אני רוצה לשאול, אם הוא שכח להגיד הוא טוב לחיים טובים או בספר חיים ברכה ושלום, אז בנוקאי לצור לפני שהוא אומר יהיו לרצון עם רפי, הוא יכול להגיד את זה שם?
לא לפני, אחרי יהיו לרצון הראשונה. יהיו לרצון זה חלק מתפילת העמידה, אסור להפסיק בין המברת עמו ישראל ליהיו לרצון. סיים יהיו לרצון, בין אם הוא משלים את מה שחיסר וכתוב וספר, בין יהיו לרצון לאלוהי נצור, ובין אם משלים לפני יהיו לרצון האחרונה, זה בסדר גמור וזה טוב. את מי חמוך בלבד לא ניתן להשלים. ההבדל, זוכרנו זו בקשה. בקשות אני כולל בין אם זה לפני אלוהי נצור או אחרי, ובין אם זה בתוך שומע תפילה בימות החול. אבל מי חמוך שזה שבח, אין לו מקום, לא במקום של בקשות בשמע קולנו, ולא בתחנונים שלאחר התפילה.
טוב, אז משמח אותי.
תזכו למצוות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
לכן הרב, תודה רבה.
תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
כן, יש לי שתי שאלות. קודם כל, חזק ומתו כל מה שהרב עושה כל השנה. תן לו חיים ארוכים וטובים. ורציתי לשאול את הרב, קודם כל, אני אוכלת בבית אצל משפחה, אבל אני ישנה בבית שלי. אני גרה לבד. איפה עליי להדליק את הנרות של יום טוב?
מקום השינה תמיד הוא הקובע, ובלילה השני את צריכה להמתין לפחות עד השקיעה, תדליקי את הנרות ותשתדלי להישאר שם דקות אחדות, ולאחר מכן תצאי לבית שבו את אוכלת. תשתדלי גם, תשתדלי גם, סליחה גברת, סליחה, תשתדלי גם שהנרות יהיו מספיק ארוכים בזמן, שכאשר את חוזרת עדיין הנרות יהיו דולקים, שיהיה מהם איזו הנאה גם כשאת חוזרת. בדיעבד, אם הנרות לא היו ארוכים, חזרת והנרות כבר קבעו, אפשר לסמוך בברכה על החשמל שנשאר דולק.
עכשיו, אני רציתי ללכת למעריב לילה השני. כבודו ממליץ לי, במקום זה לפלל מעריב לילה השני בבית, או זה לא משנה?
אני לא יודע מתי מתפללים אצלכם ערבית, אני גם לא יודע מה המרחק מהבית שלכם לבית הכנסת. אם את מספיקה, מצוין. אם את לא מספיקה, אז מתפללים ביחיד.
אוקיי, עכשיו השאלה השני, אני תמיד כל השנים הייתי מתארחת במשפחה, ולבני הסימנים יש הרבה בקשות בסידור ומחזור. כל מיני, בזכות זה, שיהיה שנה טובה וכולי וכולי. אם המשפחה איפה שאני הולך, לא מספיקים לקרוא את הבקשות, אני יכול לקרוא את זה אחר כך, אחרי הסעודה בבית שלי?
תסלח לי הגברת, אני לא מבין, אני לא מכיר, אני לא יודע על תוספת מעבר למש...
גברת,
הבנתי. אני לא עד כדי כך לא מבין, אני הבנתי. אבל אני מבקש ממך רשות, כל התוספות שיש בסידורים לא מחייבים את אף אחד. אנחנו יש לנו את המינימום. לוקחים לשון נופל על לשון בכל אחד מהסימנים. על התמר אני אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. על הרימון, יהי רצון וכולי, שנהיה מלאים מצוות כרימון. זהו, נגמר. על התפוח...
לא, זה לא כיוונתי, כבוד הבא, כיוונתי על משהו אחר. אני מבקש את לך מכילה מכבודו. לפני שעושים את הסימנים, יש כל מיני עוזרו על הצדיק, או שולף שמחה, אומרים 13 פעמים.
את זה לפני הקידוש. זה לפני הקידוש. גם זה לא מחייב. מי שאומר, יעשה, ימשיך, ותבוא עליו ברכה. זה בוודאי שיש תועלת על פי דברי רבותינו המקובלים לפי מספר. אם את לא מספיקה, לא נורא. אבל אם את יכולה בהחלט להספיק, תבוא עלייך ברכה.
לא, אבל זה עוזר בשביל השאלה. רציתי לדעת, כי אני מאוד אהבתי את הבקשות האלה. רציתי לדעת, אם לא מספיקים איפה שאני נמצאת, אני יכול לחזור הביתה אחר כך לקרוא את הבקשות האלה, או עבר זמנם?
כן, אפשר.
לא, זה מה שרציתי לשאול.
תזכי למצוות ותבורכי שתהיה לך שנה טובה ומבורכת.
אמן, תודה.
כן, נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
תחל שנה וברכותיה, טפו צ'יפס וכל חי. מזמינים אתכם לשלוח לקרובי המשפחה גלויית שנה טובה, ולהקדיש להם שיר מיוחד לקראת השנה החדשה. שלחו את המילים שנה טובה לוואטסאפ 055-335-1025, או כנסו לאתר כל חי. חפשו את תיבת הפעילות של טפו צ'יפס ותוכלו להשתתף. טפו צ'יפס, בורא פרי האדמה.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר ביישוב בדצדה החרדית. 1-800-706-706.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום הרב. רציתי לדעת, האם אפשר, אני בעל תוקיה מראש השנה, האם אפשר לתקוע עם עוצם אוזניים?
למה?
כי הקול של השופר הוא מאוד חזק, וכל פעם שאני תוקע אחר כך, אני יומיים, יום וחצי, אני מרגיש כאילו אישי תחושה לא נעימה באוזניים.
אתה שומע את התקיעות עם האטמים או לא?
כן שומעים, אבל פחות חזק.
זאת אומרת, את הצרימה של הקול אתה חוסך, אבל את הקולות כולם אתה שומע טוב. תשתדל לקחת צמר גפן, להכין את זה כבר היום, לקחת צמר גפן ולהניח, ולא אטמי אוזניים רגילים. האטמי אוזניים הרגילים הם בולטים, וזה נראה כאילו מסיר אוזנו משמוע, וזה לא יפה כלפי הציבור. לכן דבר שהוא נסתר, הצמר גפן יכול להיתקע עמוק, לא ייראה לציבור, וזה יהיה מותר. אם אתה בטוח שאתה שומע את עצמך, זה יהיה מותר. אבל לעשות כך בצורה בולטת, זה אסור.
אם אני מכסה, כאילו, את עצמי מטלית, זה גם בסדר?
עם מטלית זה ודאי מותר. עם מטלית אין שום הגבלה. מטלית, הרבה פעמים, גורמת לאדם יותר רצינות, יראת שמיים. כל מי שיכול לחסות את ראשו בתלית, תבוא עליו ברכה. אף על פי שאבי מורי לא היה מקפיד להניח את התלית על ראשו. פעמים היו רואים אותו מכסה את ראשו, אבל זה לא היה מפני שהוא רצה להניח את התלית על ראשו, אלא כי היה לו קר. היה שם מזוג אוויר או מעברר, והיה מפריע לו. שאלנו אותו פעם, מדוע הוא לא מכסה את ראשו? הוא אמר, פשוט זה מטריד אותי בתפילה, כל רגע הכיפה זזה. אני לא יכול ככה להתפלל. לכן היה מניח את הטלית רק על כתפיו. אבל יש אנשים שהכיפה שלהם לא מתנועת, יש להם ראש חלק שהכיפה נתקעת ונצמדת היטב. יכול לשים את הטלית על ראשו, אדרבה. אם זה נכון בתפילה, זה נכון שבעתיים בתקיעת שופר. אנחנו מקבלים אימה. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. לכן, אדרבה, שישים את הטלית על ראשו. אין ספק שמי ששם טלית על ראשו, שומע מצוין את התקיעות. אין בזה שום חשש, לא מפני הרואים ולא מפני שום דבר דומה.
לא, השאלה שגרה, אם אני שם את הטלית, מה הטלית
הרגילים? לא כדאי, לא, לא כדאי.
לא כדאי.
כן, תזכו למצוות. אגב, אני רוצה לומר שהמושג של התקיעות שאמרתי שמביא אימה יראה לומר לטבוע מאיתנו שפרו מעשיכם, זה תביעה גדולה. ולכן הזוהר הקדוש מציין שחובה על כל אדם לקשר את התקיעות שלמטה עם התקיעות שלמעלה. זאת אומרת, כיוון שהתקיעות שלמטה הם התקיעות החשובות ואנחנו רוצים להתחבר עליהם, איך מתחברים? רבנו הארי הקדוש אומר על ידי הוידוי. אבל, אמנם רבנו יוסף חיים עליו השלום הבן איש חי כתב לומר בפה את הוידוי, לבטא בשפתיים את הוידוי. למעשה, אסור לבטא בשפתיים, זה הפסק, אפילו שכבר הוא סיים תשרת, אפילו שהוא כבר סיים תשת, הוא רק נח כדי לצבור כוח להעביר את הקולות הבאים. יש כאן שתיקה, בשתיקה הזו מותר להרהר בוידוי, אסור לבטא בשפתיים. יש רבנים גדולים שנתלים בדברי רבנו היי גאון, בכל הכבוד לכל גדולי ישראל, חלילה שישתמע מדברנו חס ושלום זלזול, ובפרט באחד מרבותינו הראשונים, גאוני העולם, שעפר רגליהם אנחנו מלחכים. בוודאי, בוודאי שאין לנו רשות להביע דעה נגדם. אבל יש לנו כללי ההלכה. כללי ההלכה הם הריף, הרמב״ם והראש, מרן השולחן הערוך והרמה, כולם שפה אחת ודברים אחדים, כל שלושת הקולות, תשרת לבד, תשת לבד, תרת לבד, הם ספק. ספק אם יצאנו ידי חובה. הברכות שברכנו ביום הראשון, לשמוע כל שופר ושהחיינו, חלים על כל השלושים קול. אם אני מבטא בשפתיים, בין תשרת לתשת, את הוידוי, אני עושה הפסק, כי יכול להיות שרק התשת הוא הנכון, יכול להיות שרק התרת הוא הנכון. אני עושה הפסק בין הברכות לביצוע. לכן, לא נוכל לבטא בשפתיים. אבל, אני לא מזלזל בדברי הזוהר הקדוש, בדברי רבנו יוסף חיים קדוש עליון שר בית הזוהר, אלא, אני ממליץ ונותן את העצה לחבר את דברי הזוהר הקדוש בהרהור. דהיינו, אני פותח סידור רגיל של כל השנה, אפילו סידור מנחה וערבית קטן, בוידוי, שם כל יהודי יש לו מדי יום את הוידוי שאחרי התפילה, אחרי העמידה, שם הוא קצר. אני מהרהר בעיניים, קורא את המילים בעיניים ולא בשפתיים. חטאנו, עווינו, פשענו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, קורא בעיניים בלבד. התחיל התוקע לתקוע את התשת, אני מתנתק מיד, מקשיב לכל התקיעה, מתחילה ועד סוף. אחרי שסיימתי את כל התקיעה מתחילה ועד סוף, אז אני ניגש אל הקול הבא להרהר את ההמשך של הוידוי. סיימתי את המשך הוידוי, החזן המשיך תרת, אני שותק ומקשיב. בזמן התקיעות עצמם לא מהרהרים בשום דבר מלבד לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא לשמוע כל שופר. לא עושים שום מחשבה אחרת. יש אנשים שאני רואה אותם, פותחים את הידיים, מקבלים כל מיני מחשבות שבראשם. זה לא נכון. המקום שבו מקיימים את רצון הקדוש ברוך הוא זה בעת תקיעת השופר. הרמב״ם אמנם מסביר לנו שיש תועלת להכניע את הלבבות בתקיעת השופר, אבל הוא עצמו פותח ואומר, גזרת מלך היא. אנחנו מקיימים את תקיעת השופר כגזרת מלך, ולא להנעתנו ותועלתנו. ולכן, בשעת התקיעות עצמם, הן בתשרת, הן בתשת, והן בתרת, שתיקה מוחלטת, מחשבתנו רק על התקיעות, ואנחנו עוקבים בעיניים לראות עכשיו תקיעה, עכשיו שברים, עכשיו תרועה, אצל הספרדים, אין מי שיקריא לתוקע תקיעה, שברים, זה מנהג אצל האשכנזים. לספרדים זה לא קיים. רק להרהר, לעקוב בעיניים, מה עכשיו הקול הבא, איזה קול עכשיו אני צריך לשמוע, ומקשיב כדי לדעת גם האם התוקע תקע כהוגן, אם תקע כהלכה. כי אנחנו לא מודדים את התקיעות בשניות. קשה לנו להשוות את כוח הנשימה של כל הבריות במידה שווה. ולכן, העומד בדעת, עומד של תשעת רומיתין, הוא הקובע, אני עוקב אחרי התוקע. אם היה לי יותר מתשעת רומיתין, מה טוב? אם היה פחות מתשעת רומיתין, אני אחרי התקיעות בא אליו, מבקש, כאן חיסרת, בבקשה תאריך, כדי להשלים את התקיעות שיהיו כהוגן. כל זה אמרתי כדי לדעת איך מתנהגים בזמן התקיעות. אין שום הבדל בין נשים שעבורן התקיעות הוא מנהג טוב, לגברים שחובתם מן התורה ביום הראשון, לשמוע כל שופר. היום הראשון והשני, הנהגנו הנהגה טובה, כדי שנשים לא יביאו את ילדיהם התינוקות לבית הכנסת ויפריעו, תוקעים לפני מנחה. אנחנו מתפללים מנחה בעזרת השם בחמש וחצי, אין ספר תורה, הקריאה של התפילה לוקחת בערך 20-25 דקות, מיד יוצאים לעשות את התשליך, חוזרים לתפילת ערבית, לדברי תורה, לתפילת ערבית. לכן בחמש וחצי מודיעים לנשים, כאן תהיה תקיעת שופר עבור נשים. אני נמצא בבית הכנסת, רואה לפני את הציבור, שואל אותם, האם יש כאן איזה גבר שלא הספיק לשמוע תקיעות היום? מישהו מצביע. עבור המישהו הזה, אני כבר יכול לברך. אני מברך עבור הגבר, ואנשים הרוויחו. ביום הראשון, אני מברך גם שהחיינו. לא רק לשמוע כל שופר, אני מברך עבור האחד הזה, וכל שכן אם יש שניים שלושה, מברך עבורם, משמיע להם את השלושים קול, וכולם יצאו ידי חובה. כן, נצא להפסקה בבקשה.
שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף. תדמיינו, ערב חג בבית שלכם.
אמא, איפה הדבש?
אצלם זה נשמע כך.
הם עוברים 365 ימים נוראים בשנה. עזרו להם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם וזוכים בעזרת השם ל-365 ימים של נחת. לתרומה חייגו לבוני עולם 1-800-300-307. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר ביישוב בדץ עדה החרדית.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות החג, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
להזכיר לקהל המאזינים, תהיה לנו עוד שעה אחרי שעה 10, היום יהיה שידור עד השעה 11. כעת לכמה שאלות מהאתר. הפילטר של סינון המים שמחובר לברז הראשי, יש בו נזילה. האם מותר לפתוח את הפילטר ולהפוך את הגומייה בשבת? בוודאי שלא. זה חילול שבת גמור. מי שעושה כך, עובר על מלאכת בונה. מלאכת בונה זה דאורייתא. זו לא חומרה. זה דין דאורייתא. אין שום מקום להקל ראש, אין שום מקום להתיר, בשום אופן. כל דבר שהוא מחובר, אין דרך לתקן אותו, לא בשבת ולא ביום טוב. דין של דבר מחובר לבניין, הוא נחשב כחלק מהבניין. אפילו מגירה של ארון קיר, שהייתה מחוברת לבניין, הארון מחובר לבניין, נשלפה המגירה, יצאה ממקומה, אסור להחזיר את המגירה. להבדיל משולחן נייד או איזה סטנדר שהמגירה יצאה מתוכו ואני רוצה להחזיר את המגירה למקומה, מותר, כי זה נייד, אין בניין וסתירה בכלים. אבל כיוון שכאן זה חלק מהבניין, יש בניין וסתירה בכלים. זה לגבי הפילטר שאין שום מקום להקל ראש, אין דרך להתיר בשום אופן את התיקון של הנזילה בשבת. אפילו אם יש סתימה ורוצים לפתוח את הסיפון מתחת לכיור, אין מקום להתיר בשום אופן. הפתיחה של הסיפון זה פתיחה של דבר קבוע בבניין. הפתיחה זה סתירה וההחזרה של הבורג זה בניין. לכן אפילו שימוש בפומפה שבאה לתקוע להעביר את מה שתקוע, גם זה אסור. יש מקום להקל כאשר המים עוברים לאט לאט, ואני רוצה שהמים יעברו מהר יותר, אז אפשר להקל. אבל כאשר אין ירידה של מים בכלל, הסתימה היא מוחלטת, אני רוצה להעביר בפומפה את מה שסותם את המעברים, אסור בשבת וגם לא ביום טוב. דין יום טוב ודין שבת שווה לכל העניינים הללו, כיוון שזה לא נוגע לאוכל נפש. שאלה נוספת, יש לידינו בית של שכנים שמבשלים בהם ומכינים מנות ומוכרים. האם מותר לקנות מהם? אין להם תעודת כשרות מהרבנות המקומית. האם מותר לרכוש מהם את דברי המאכל? אסור. הסיבה שאסור, אנחנו במקום שיש רב, לא רשאים לדלג לוותר על הרב, בשום דרך שהיא. אסור לנו בשום אופן לגרום דילוג על תעודת כשרות. מקום שיש רב למקום, והרב לא נתן למקום תעודת כשרות, מי שקונה ממקום שבו אין תעודת כשרות, כאילו אוכל נבלות וטרפות. והמוכר כאילו מאכיל נבלות וטרפות. עד כדי כך. זה עד כדי כך חמור לדלג ולפגוע בכבודו של הרב במקום. זה לא משנה מי הוא המכין את המאכלים. יכול להיות צדיק וחסיד, יכול להיות אדם מאוד ירא שמיים, לא נוכל לקבל ממנו ללא תעודת כשרות. תעודת כשרות זהו תנאי, כדי שנוכל לרכוש דברי מאכל רק עם תעודת כשרות. לצערי הרב, אני אומר כאן בשידור, בחולון יש חנות שאין בה תעודת כשרות. המוכרים מנובלים גדולים. הם עושים שם הצגה, מניחים כיפה על הראש, ויש שם תמונות של כל מיני רבנים. לפעמים הם אפילו מניחים תפילין במקום, והם מאכילים נבלות וטרפות בוודאי. אני ראיתי בעיניי איך מביאים למקום נבלות וטרפות, ואנשים לצערי הרב, עם כיפה, נשים עם כיסוי ראש, בתמימות, נכנסים וקונים. צריך לדעת, הלוואי שעם תעודת כשרות לא ניקשל. בלי תעודת כשרות זה ודאי מאכלי נבלות וטרפות, גם אם המוכר מראה לי קבלה. הרבה זיופים יש, הרבה אחיזת עיניים יש. לכן ירא שמיים נזהר בשום דרך שהיא לעולם לעולם לא להיכנס לעסק שבו אין תעודת כשרות. מוריי ורבותיי קהל המאזינים, אני מאוד שמח, נכנס לקיוסק שהוא פתוח בשבת, קונה פחית קולה עם הכשר הרב לנדו. אני נקרא עבריין. אני עוזר למחלל שבת. אני נכנס למקום שבו אין תעודת כשרות, דהיינו שהוא פתוח בשבת. אני מבין מדברנו שאין שום היתר לעזור לסייע בידי עוברי עבירה. אם זה נאמר על דברים שהם ארוזים וסגורים, ויש עליהם חותם כשרות, קל וחומר בדברים מבושלים, קל וחומר בדברים שמכינים בבית. לפעמים בעל הבית לא הספיק לקנות ירק מגידול מבוקר, והוא לוקח מכל הבעל היד, אומר הרבנים סתם מחמירים, וכי מה עשו אבותינו ואמותינו? אבא שלי, אמא שלי, מעולם לא הכניסו חס על הבית. בליל הסדר, כדי לאכול מרור, אני, התפקיד שלי בתור ילד, היה להוריד את הירוק מכל כלח וכלח, לקחת את הלבן בלבד, להשרות במים כמה דקות, להעמיד מול השמש אחרי ששפשפנו, לראות שאין חשש של תולעים, ורק אז היינו יכולים לאכול בליל פסח כזית של מרור. עד כדי כך הדברים כל כך היו נזהרים. מי אכל פטרוזיליה? מי אכל כוסברה? את הננה, אמי המנוחה עליה השלום, הייתה מכינה בסקיות ניילון, כותבת תאריך מתי היא שמה את זה בתוך הסקית ניילון. זה היה מתייבש. כעבור שנה, התולעת אין בעצם. וכיוון שהתולעת מתה כעבור 6 חודשים, עדיין הגוף קיים, אסור לאכול מהתננה, מחכים עוד 6 חודשים, הבשר מתעכל ומתפורר, הופך להיות כמו אפר, עכשיו, אחרי שנה, י"ב חודש, מותר לנו לקחת את הננה, לשים אותו בדברי המאכל. כך היינו נוהגים בבית. היום יש לצערנו הרב תלמידי חכמים, שאינני יודע על מה הם סומכים, אומרים, בגידול המבוקר יש יותר מדי ריסוס, וזה פיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי שחושש לפיקוח נפש, שיאמר לא לאכול בכלל, אני מוכן לשמוע, לא לאכול בכלל, אבל להורות לאכול מהגידול הרגיל, הגידול הפרש שמגדלים הערבים, ומשקים השם ירחם ממה הם משקים, מי יכול להקל ראש? אנחנו עכשיו ערב ראש השנה. גם אם אדם טעה ושמח על איזה תלמיד חכם שלא שימש בכשרות מימיו, לא מבין בין ימינו לשמאלו בכשרות, ומלמד דעת ותבונה לאחרים בכל מיני נושאים, בנושא הזה הוא לא מבין ולא נסמוך עליו, נתקן את מידותינו, נחזור בתשובה שלמה, ונעשה את מה שמוטל עלינו בלי שום נפתל ועיקש. הערכתי הרבה כי הדברים כואבים לי מאוד. הבוקר שמענו התרת כללות ברדיו בשידור חי, בלוויין. האם זה בסדר ויצאתי ידי חובה, או שעליי לחזור ולעשות התרה בפני אנשים בבית הכנסת. התשובה לזה פשוטה מאוד, ללכת לבית הכנסת ולעשות התרה. סומכים על הלוויין רק אם אין ברירה. אבל כאשר יש לנו ברירה, לא סומכים על הלוויין, הולכים לבית הכנסת לעשות בנוכחות עשרה. הנוכחות עשרה היא הנקראת סמיכות דעת שגורמת לנו להיות כל אחד ואחד מאיתנו מתבטל כלפי שמיים. כל בעשרה שכינתה שריה. זאת אומרת, כשנמצאים בפני עשרה שיושבים להתיר, אומרים בצירוף קודשה בריחו. זו התרה ראויה. וכך ראוי באמת לנהוג, לעמוד בפני עשרה, ולהתיר את הנדרים שקיבלנו על עצמנו. היכן אפשר להשיג שטר פרוסבול שניתן למלא? באתר רדיו קול חי יש אפשרות למצוא את השטר, ואפשר גם למנות שליח, והשליח יעשה עבורנו, או לפנות לרב המקומי, על פי הרוב לרב המקומי יש גם שטרות, אפשר יהיה לסדר את זה באותו רגע, זה לא לוקח יותר מדקה אחת. וצריך להקפיד למלא שטר כל עוד שבידינו הדבר. לפעמים בנסיעות ארוכות נכנסים לתחנת דלק לרכוש בקבוק שתייה להתרענן. אין תחנה שומרת שבת לאורך עשרות רבות של קילומטרים. טוב, זה נקרא אנוס. אנוס רחמנה פטרה. בפרט אם זה תחנת דלק של ערבים, שהם בוודאי לא מצווים במצוות של תורתנו, לקנות מהם בקבוק מים, אין ברירה. מותר יהיה בדיעבד, כאשר הפה יבש, להתרענן שלא לגרום לאסון, לכן יהיה מותר בדיעבד, זה נקרא אנוס. אבל חכם עיניו בראשו, לעולם לעולם לא להיות מסייע בידי עוברי עבירה. תמיד תמיד להיות מקפיד, לסייע לשומרי השבת, לשומרי המצוות. הרבה משומרי השבת רוצים לדעת אם כדאי להם השמירת שבת, או שהיצר הרע מפתה, בשבת יש הרבה יותר רווחים. ככל שנסייע להם בימות החול, כך הם יימנעו מחילול שבת, ודבר זה תלוי בנו. השבת היא קודש. נקיים את מאמר רבותינו, שמירת השבת מביאה שפע לעולם כולו. מי שעשה פרוסבול בשבוע שעבר, האם צריך לחזור ולעשות היום עוד הפעם? לא, אין שום צורך. גם אם נכנסה משכורת, אם נכנס ביטוח לאומי, אם נכנסו כל מיני הכנסות, מותר לך תחילה להשתמש באותם הכספים, אין בהם דין של הפרוסבול. הפרוסבול תקף לכל הכספים שמגיעים לנו עד ראש השנה. דווקא בהלוואה שנתתי אישית למישהו אחר, אם ההלוואה ניתנה אחרי הפרוסבול, והיא הוקצבה לזמן שהפיראון הוא לפני ראש השנה, צריך לחזור ולעשות פרוסבול. אבל אם לא הקצבתי זמן, נתתי הלוואה סתמית, סתם הלוואה 30 יום. אם ההלוואה ניתנה ביוד באלול, אם ההלוואה ניתנה בהה באלול, וכל שכן יותר מאוחר, זמן הפיראון יגיע בחודש תשרי. דהיינו לא הגיע זמן הפיראון לפני ראש השנה, לא חל על זה את החיוב של הפרוסבול, לא חל על זה שמיטת כספים. לכן, כל עשיית הפרוסבול במהלך חודש אלול היא מצוינת, היא טובה. אין חיוב דווקא בחפתת באלול. שמעתי כאן ברדיו קול חי רבים מהרבנים ותלמידי החכמים שמלמדים לדקדק לעשות דווקא בחפתת באלול, דהיינו היום. אין חיוב כזה. אין דבר כזה שיהיה דווקא היום. כל המטרה היא לחובות שהגיע זמן פירעונם. זמן פירעונם בדרך כלל בהלוואה שאני מתכוון להלוות, ההלוואה נפרעת כעבור 30 יום. קיבלתי את הביטוח לאומי לבנק לפני יום, לפני יומיים, זמן הפירעון הוא 30 יום. נתתי את זה לבנק. זה זמן הפיראון 30 יום, נמצא שזה חודש תשרי, מה שמיליתי את הפרוסבול בחודש אלול, ביוד, בתתוו, מתי שמיליתי, הוא תקף לכל ההלוואות שהגיע זמן פיראונם עד ראש השנה. מה שמגיע זמן פיראונם אחרי ראש השנה, אין לנו צורך שוב בשטר פרוסבול, ויצאנו ידי חובה בשטר שעשינו מוקדם. מי שרוצה לעשות פרוסבול ואין לו שטר, עומד בפני שני אנשים ואומר להם, מוסרני לכם העדים שאני מוסר את כל החובות שהגיע הזמן פירעונם, שאנשים חייבים לי, בפני הדיינים המצויים במקום, אם יכול אומר שמות, אם לא יכול אומר הדיינים שמצויים במקום, ודי בזה, מועיל אפילו במסירה בעל פה. כאן הסתיימה השעה הראשונה, ובעזרת השם נחזור וניפגש אחרי ההפסקה של החדשות.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בערב יום הדין בחצות היום, עם ישראל בארץ ובעולם מתחבר למעמד התיקון הכללי העולמי שיועבר בשידור חי כאן בכל חי ממוקד התפילה המרכזי באומן.
הוריי ורבותיי, בואו נצעק כולנו יחד למען אחינו, אחיותינו.
יחד נזעק ונעתיר לשנה טובה ומתוקה. להרשמה לקבלת תזכורת, שילחו אס-אמס או וואטסאפ ל-054-363-1111.
הדברים הבאים הוקלטו לפני פטירתו של הרב אורי זוהר זצ"ל, ואנו רואים זאת כצוואתו.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. כולנו מתפללים ומבקשים ורוצים שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של נחת, שנה של זכויות. כל גדולי ישראל מברכים את כל מי שיש שותף עם לב לאחים בהצלת ילדי ישראל, שיזכו בדין, כי אין לך פרקליט יפה יותר מבן השב אל אביו.
התקשרו עכשיו ותהיו שותפים בהצלת ילדי ישראל. 1-800-550-300.
בערב ראש השנה יערכו שליחי יד לאחים מעמד תפילה מיוחד על קברי אבות במערת המכפלה אשר בחברון, בו יעתירו עליכם ועל יקירכם לשנה טובה ומתוקה. בנוסף, שמות התורמים יועברו לברכה אצל גדולי וצדיקי הדור שליטה. שמות לתפילה ניתן להעביר היום רק עד השעה 10 בלילה. יד לאחים, כוכבית 9234.
השנה סוכה קונים ב
מסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר סוכה פלוס.
חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים. חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
סכך נחלים מבית סוכות נחלים, הסכך המעודר שנשאר ונשאר ונשאר ביישוב בדד צעדה החרדית. 1-800-706-706.
בערב ראש השנה מתחברים להפקה מרגשת ועוצמתית, תורה ושירה לקראת יום הדין בהיכל ישיבת שער התלמוד בבני ברק. שיח מחזק עם רבני הישיבה וקומזית סוחף עם התלמידים בליווי המוזיקאי הרב יהודה שניאור.
אנחנו עומדים לפני ראש השנה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תברך אותנו שלא נצטרך לסחוב על עצמנו לתקן שנה הבאה את השנה הקודמת.
שרים למלך, ערב ראש השנה בשתיים בצהריים, רק כאן בכל חי. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
חונת אחונה על בן לך שם.
חדשות כל חי. השעה 10:00.